ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרב פעם מכונה שעה על הסיפור עם בסבר וחלפת כל המעבר של שכר.
רגע, אז רק נסכם את השאלה, אני לא יודע אם נזכה לתשובה, אבל רק ל... אז מה יצא לנו? יצא לנו, הייתה כאן שאלה, נידון, איך מבינים את החוק הזה שנקרא משלם לשונאיו על פניו לעבידו? איך ייתכן שמצווה שלכאורה הייתה ראויה להשתלם באופן נצחי, יכולה להיפדות בעולם עובר? אני מתקן את הביטוי, כי עולם עובר מבחינתנו זה ביטוי קצת שצריך זהירות. העולם שלנו לא עולם עובר, הוא עולם נצחי, אלא בתנאים יחסיים ולא בתנאים מוחלט, בטוב יחסי ולא בטוב מוחלט. איך טוב מוחלט יכול להיות מתורגם לטוב יחסי? זו שאלה קצת יותר מדויקת בהגדרה. אז ניסינו לומר אפשרות אחת שאולי כיוון שאדרבה, כיוון שהעולם שלנו הוא לא עולם עובר, וכיוון שגם הוא צריך להיות מוזן מהערת המצוות, מה שנמסר לנו כבני אדם זה לתקן את העולם ולתת לו קיום גם מהשורשים שלו הפנימיים. אז למצוות, אומר הרמח"ל, יש גם הערה כלפי החיצוניות ולא רק כלפי הפנימיות. אז אולי אותה הערה חיצונית היא זו שמקבלת את התרגום הזו. זה לא שמצווה באמת, עד כמה שהייתה יכולה להעיר בנצח, יכולה להיות מתורגמת לכללים שלנו היחסיים, אבל יש למצווה גם הערה כזאת, גם הערה בחיצוניות, שבאותה הבחנה, אותו אדם שאיבד חלקו לעולם הבא, מקבל את אותו החלק. ואמרנו תוספת שאולי היא נכונה, שברגע שכל מה שאנחנו באמת היינו, אנחנו כולנו היינו צריכים להיות, אני לא יודע איך לתאר את החזון שלנו, ניסו על רול רויס או לשבת במגדלי שן, אני לא יודע בדיוק מה החלומות של כל אחד ואחד, אבל ודאי כמו רבי יהודה הנשיא, כמו שני גאים בביטנך, ודאי שהמצוות שלנו היו אמורים להביא אותנו לשלמות עצומה בחיצוניות. כל מה שהם לא מביאות זה רק מפני החשבונות שיש לנו, שכולנו יש לנו על מה לשלם, ולא נותנים לנו את כל, אפילו את החיצוניות לא נותנים לנו היום, מסיבות תהליכיות של הנהגה. אבל אותו אדם שמאבד את חלקו לעולם הבא, אז באמת החיצוניות מאירה בתוקף גדול, ולכן זה הסבר למה הוא יכול לקבל חלק גדול בעולם הזה. אפילו שאני אומר כהערת אגב, אני לא יודע אם נמצא כזה אדם רשע שיגיד שהוא קיבל חלק גדול בעולם הזה. קשה למצוא בנרות אנשים רשעים שהם שבעי רצון. זה הכל דיבורים תיאורטיים. כנראה שכל ישראל שלם חלק לעולם הבא. לא רואים אדם רשע שהוא כל כך מעונג בעולם הזה. אז בכל אופן תיאורטית אנחנו מבינים את הרעיון. כן? סליחה. מה שנשאר לנו לנסות להבין, מישהו רוצה להציע עוד מהלך, או שכבר בדקנו את זה? זו קושייה חמורה, זו קושייה שקשה להתמודד מולה.
היה אותה הצד השני של הקושייה לגבי החטאים, לגבי החובות. לא רק לגבי
השכר,
אלא גם איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא ממיר חטא, וכאילו זה גם נצחי, גם רוחני מאוד גדול.
לא, אבל זה אמרנו שזה לא קשה. לא קשה, בגלל ש... החטא, הבעיה של החטא, יש לה בחטא שתי השלכות. השלכה אחת, שאדם לפעמים חושך החטא ממעט את מצבו האמיתי, את מצב שלמותו, שזה ודאי השלכה נצחית. ויש לחטא עוד השלכה שהוא נותן לרע אחיזה בו, שהוא שולט עליו, והרע בעצם ההגדרה שלו הוא רע. הרע הזה מרפא את אחיזתו מהאדם ברגע שהוא נמסר בידיו. זה נקרא סוד האיסורים. אז חוקי אחיזת הרע מתרפים על ידי כל סבל שלא יהיה, והצער הזה שנעשה באמצעות הרי כל צער בין עולם הנפשות ובין בעולם הזה, כל צער שלו יהיה מגיע רק ממרכבת הרע. והחוק אומר שברגע שמרכבת הרע שולטת על האדם, היא מאבדת את האחיזה באותו אדם. אז לכן זה לא מעלה ולא מוריד אם זה נעשה בחוקים של חוקי הנפשות או חוקי הגשם. זה צער, זה רע, זה הגיע על ידי אחיזת הרע, הרע מאבד את חלקו ברגע שהוא פודה את האדם. וזה כמובן תלוי בדרגת הרע, כמה הוא נאחז באדם, כמו שלמדנו, אם הוא נאחז קצת, איסורי העולם הזה, נאחז הרבה איסורי הנפשות, אבל איך שלא יהיה, זה לא תרגום, זה פשוט רע. שליטת איסורים זה לעולם שליטת הרע על האדם, וכמובן מתוך מגמה חיובית שיפרד ממנו. אז זה נראה לי קושייה לא מטרידה. החלק החיובי הוא מטריד, כן?
אולי אפשר לומר על בסיס מה שלמדנו בחלק ראשון פרק רביעי על המצוות.
כן.
שמי אמר שמצווה שגומלים לאדם תמיד תהיה משהו מאוד מאוד גדול? כי אם הוא עשה את זה, נגיד, לא, אם הקדוש ברוך הוא לא מרומם את המצווה כמו שלמדנו אז, שחייבים את הרוממות מצד הקדוש ברוך הוא, אז יכול שבאמת זה כמו שיש רע, יש גם טוב מאוד מאוד קטן.
לא הבנתי, לא.
הרי למה, איך מצווה אמרנו שהיא מגיעה לרמה של שלמות בלתי גבול? רק אם הקדוש ברוך הוא מצידו פועל גם. אבל אם האדם הזה יש לו הרבה חטאים, וברמה איכותית...
אז נסכם את מה שאתה מנסה להציע. אתה אומר שבאמת מצווה שהגיעה לרמתה רצויה, לעולם לא יכולה להיפדות.
כן.
מה שנבדה הם רק מעשים שבאמת נשארו בעולם הזה ולא עלו לעולם הבא.
כן, ואז באמת זה איכות, זו, איכות של רע.
אתה אומר אפשרות, ברוך שכיוונתי, גם אני חשבתי כך, אבל זה נראה לי קצת דוחק בדברי הרמח"ל, כי סוף כל סוף אנחנו רואים שהרמח"ל לא הדגיש את הנקודה הזאת. הוא לא כתב כזה תנאי שהמצווה היא לא לשמה או המצווה לא שלמה, אלא הוא אומר יש כזו מציאות, כמו שיגיד לנו עד איזה אות הגענו, עד איזה אות הגענו עד אי. אז נדמה לי שבוו הוא משלים את הדברים, ומשמע שזה עניין של מוזניים, כמה נתגבר הרע באדם, כמה רע נתגבר באדם, והוא לא, אפשר לומר את מה שאתה אומר, אבל עוד מעט נתרשם מתוך המילים, נדמה לי שהמשמעות היא שלכאורה שגם מעשה שהיה ראוי להגיע לעולם הבא, הוא נפדה כאן. ובהמשך, בסוף הפרק שלנו, שהוא יגיד לנו עוד הבחנה, שגם אדם שיש לו חלק לעולם הבא, יכול לאבד חלק גדול מזכויותיו בעולם הזה, זה קצת גם כן מחזק את ההנחה הזאת. בכל אופן, אם הדברים שלך יעברו, אז הם הכי פשוטים. זו ההבנה הכי פשוטה והכי מתקבלת על הלב, שבאמת המעשים פשוט לא הפילו לעולם הבא, נשארו כאן, נעשו מאוד שטחי, מאוד מלומדה, מאוד בלי לב. בסדר, אז יש רף, צריכים לדעת שיש רף איזו מצווה זוכה להגיע לעולם הבא ואיזו לא, כמו על דרך הרמב״ם בסוף מכות, שהוא אומר שבאמת כדי שמצווה תגיע לעולם הבא היא צריכה לעשות בכל השלמויות שלה, וזה נדיר מאוד אומר הרמב״ם, ולכן הוא מביא את הגמרא במסכת עבודה זרה עם רבי חנינא בן תרדיון, ששואל מה אני לעולם הבא, ורבי יוסי בן קיסמא אומר לו קופה של צדקה ומצא איזה מעשה מאוד מאוד שלם, אבל זו גישה מאוד מאוד חמורה, מאוד חמורה להגישה של הרמב״ם.
אולי אפשר לומר פחות מזה, כאילו שראינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו מרומם את המצווה. אז בן אדם שהיה לו כאילו מבחינת כמותית יותר, כאילו כמותית יותר עבירות, אז הקדוש ברוך הוא אומר פה, טוב, המצוות שעשית אז אני לא מרומם אותן.
מה זה מרומם? אם זה חוקיות אלוקית, זה חוקיות. או שאדם דבק, או שאדם לא דבק, אתה לא יכול להגיד...
אבל ראינו שיש פה גם צד התערבות עליונה, בנוסף לדבקות. ראינו שתי חלקים, מצד אחד שהוא חייב להיות לשם, שכאילו שיש שתי כיוונים. אז אם מצד אחד הכיוון של ה...
כן, אבל לא, אנחנו הסברנו, אז רק אני אסביר, שלא ישמע אולי על כל פנים מה אני התכוונתי לומר. לא התכוונתי שבשעה שאדם עושה מצווה, אז יש פה פעולה דו-כיוונית. אלא זה חוק המצווה. חוק המצווה זו השראה אלוקית, אשר קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו באופן שיש לנו כלים אמצעיים, שעל ידם אנחנו גורמים להשראת רצונו עלינו לנצח. אבל זה לא שתי פעולות, כאילו החלטה אלוקית, האם עכשיו המצווה אני אשרה את שכינתי או לא. זו חוקיות בעצם. מצווה שנעשתה ברף מסוים, ברור שהיא מכילה את השראת השכינה. אם היא נעשתה ללא, כמו שהמסילת ישרים יגידו בפרק ט"ז, היא נעשתה לשם תכלית אחרת לגמרי, לשם כבוד או ממון, ללא שום כוונת של עבודת אלוקים, אז אין, זה לא מצווה בכלל. אז לא מצווה, ממילא אין השראה. קשה, זה לא שלא יישמע כאילו מין החלטה נוספת, כאילו.
אבל
איך
זה התשובה?
התשובה על השאלה ששאלנו, אז אמרנו, בינתיים אנחנו מניחים הנחה מתוך דברי הדרך השם, שגם מצווה שהייתה ראויים לקבל את שלמותה לנצח, עלולה להיפדות כאן. שאלנו איך זה ייתכן, אמרנו שכיוון שבכל מצווה יש לה גם הערה פנימית בדבקות הנצחית, בחלק הנשמתי וגם בחלק המבני של העולם, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם גם שכר המצוות, התורה מדברת על שכר לעולם הבא ומדברת על שכר במובני העולם הזה, פירוש הדבר שגם החיצוניות של העולם נתקנת מכוח תרי"ג, על דרך הרמב"ן הידוע בפרשת בו, שהוא אומר שאין לאדם חלק בתורת משה אם הוא חושב שמערכת המצוות נוגעת רק לאיזה משהו רוחני, והיא לא מבינה שהתורה משליחה גם על מציאות העולם הזה. זה דומה למה שהרמח"ל אומר בדעת תבונות חלק שני שהזכרנו, של המצוות יש הערות גם לחיצוניות העולם. אז ברגע שאותו אדם שאיבד את חלקו מקבל את כל החלק החיצוני בעולם הזה, אז הוא מקבל את זה בעוצמה גדולה מאוד.
אז שאלה נשאלת, אפשר להיות בין הפנימיות לחיצוניות?
האם אפשר להפריד?
כן, עכשיו אמרנו שיש גם...
למה לא? למה לא?
בכל אופן זה לא סוג של שכר. בכל אופן,
אם זה על דרך הרמב״ם, שבכלל כל השכר בעולם הזה הוא כתוספת שלא קשורה לעצם המצווה, אז אתה צודק. אבל אם כמו שהרמח"ל אומר שזה חייב, זה הערת המצווה עצמה מולידה פרי בעולם הזה. זה לא כמו שפשט המשנה במסכת פאה.
אבל הוא כן יאבד זכות של כביכול פנימית, שיש זכות, כביכול למצווה יש שכר חיצוני ופנימי, אז הוא כן יאבד זכות.
מה אפשר לעשות שאי אפשר לתת לו את זה? מה אפשר לעשות? את החלק הפנימי הוא לא יכול לקבל.
זה לא דין.
אבל זה הדין, הדין כן מכסה. הדין אומר, אתה הרבית כל כך חלילה לעשות דברים שאינם הגונים, שלא מתאימים, שהשיקול האלוקי אומר שאין לך מקום בארץ ישראל הנצחית. אז ממילא, אז תנחל את הארץ במובני החיצוניות בלבד. מה אפשר לעשות? אולי נציע עוד הצעה, נקים אותו לתחייה והוא יקבל רק גוף בלי נשמה.
לא, אבל זה כמו, אז למה הרמח"ל אומר שמצד אחד יש דין שהוא לא יקבל, ומצד שני יש דין שהוא חייב לקבל?
אבל אתה מבין שאנחנו בבעיה, יש כאן בעיה, מצווה היא ודאי לא נועדה בשביל חיים יחסיים בלבד.
אבל הוא איבד משהו, איבד משהו נצחי.
נכון.
אפילו הם אומרים שלמצוות גם שכר בעולם הזה, יש לה לעשות מה שכר בעולם הזה לצפון העבר. יש לה לשבות. אז זה כאילו, אני לא מבין איך זה פותר את השאלה, פשוט אמרנו לו שכאילו, השאלה נשארת. נתנו לו מה שהיה מגיע לו מזה, אבל הוא כן איבד, הוא כן איבד את החלק השני של המצווה. כאילו, אני לא מבין.
יש ברירה? מידת הדין נותנת את מה שאפשר לתת לו, מה שאי אפשר, אי אפשר. אולי למה לא תגיד מידת הדין נותנת שיקבל חלק לעולם הבא כי הוא הניח תפילין פעם אחת? למה לא תטען את זה? נו, למה זה לא כואב לך?
למה להגיד שהוא מקבל את הפנימיות של המצווה ומאבד את זה?
כאילו הוא לא מקבל אותה, הוא לא יכול לקבל אותה.
לא, אבל יש, למצווה שהוא עשה, יש שם פנימיות וחיצוניות?
מסתבר, לפי ההנחה שלנו, שמדובר על אדם שכן קיים מצווה שלמה, אז כן, בוודאי.
הוא מקבל כשכר רק את הפנימיות של המצווה?
כן.
זאת אומרת, יש פנימיות למצווה הזאת, והוא לא מקבל על
השכר. נכון.
אבל יכול יותר גם לי להגיד שאין פנימיות מההתחלה. למה להגיד שיש והוא לא מקבל?
אם זה יעבור, בסדר, יש כאן שתי הצעות. אם זה יעבור.
אם יש, אז הוא חייב לקבל.
אני יכול לטעון טענה אחרת. אם אין פנימיות, גם אין חיצוניות. אני יכול להשיב כנגדכם. אדם שקיים מצווה בלא לב בכלל, אז גם חיצוניות אין לו. לא מגיע לו שום שכר על זה.
אין שום שכר.
אז גם ההנחה שלכם היא לא תתיישב.
זה יותר טוב.
למה זה יותר טוב?
השאלה אמרה, ביקשו מהם את זה שרים בפרק, תדבר את זה, משחלתי.
שמה?
שאומר שמצווה, בי כוונה מידית, משהו אחר,
נו.
לא מצווה. זה כלום, זה כלום.
נו.
אז על זה, בלם שחי, כאילו...
נו, אז למה מגיע, אז גם לא מגיע לו שכר בעולם הזה גם כן. לפי ההנחה שלכם, גם בעולם הזה לא מגיע לו, אין מצווה. מה זה חיצוניות? חיצוניות היא מגיעה מאור המצווה. לפי הרמב״ם בטח לא מגיע לו, כי לא מגיע לו שום תנאי עבודה, התורה לא הבטיחה תנאי עבודה טובים לאדם כזה. למה? מה פתאום? אבל אין רמה, זה לא שתי רמות, זו מצווה שמאירה בשני היבטים. אבל אם הוא לא כי יהיה מצווה, אז אין מצווה. כן, יוסף.
אמרנו שבהתחלה שההערות של המצווה זה שלמות בלתי גבולית.
נו.
אז איך אפשר במציאות של גבול לגמול שלמות בלתי גבולית?
אתה חוזר לאותה שאלה. עכשיו, בואו נבין קודם כל, נעשה סדר. הרי למה אתם שואלים את זה ולא שואלים איך אפשר גם למנוע אותו לקבל את המצווה שהוא עשה? אלא, יפה, אז התשובה היא, אז זה לא בדיוק השאלה, זה שתי שאלות. שאלה אחת, איך אפשר למנוע ממנו את הערת המצווה? שאלה שנייה, איך אפשר לתרגם מצווה נצחית לדבר יחסי? שאלה הראשונה, אז הרמח"ל יגיד לנו באות וב, שמדובר בשיקול אלוקי, ואני חוזר ואני אומר שמאוד חשוב להבין את הנושא שדיברנו עליו, הנושא של קיבוץ השלמים. הרמח"ל מטביע פה מושג חדשני מאוד, אם מותר להגיד. אף אחד לא תמצאו בקדמונים כזה ביטוי ברור של הגדרת עולם הבא שנקרא קיבוץ השלמים. קיבוץ השלמים זה כמו מילה נרדפת לקיבוץ גלויות. עולם הבא זה קיבוץ גלויות. לקבץ את נשמות ישראל הראויים לנחול את הארץ. והארץ הזאת זה העולם הבא, זה העולם האמיתי. מי שתופס את העולם הבא כמו איזשהו עולם יפה או גן יפה שעומד בצד העולם ולשם מכניסים אנשים מסוימים, אז זו תפיסה מעוותת, זו תפיסה גואית. התפיסה האמיתית היא העולם האמיתי בתיקונו. עולם האמיתי בתיקונו לא יכול לסבול רע. אין לרע מקום בו, רק לשלמויות. ויש איזה רף מסוים שבו האדם, כמה השיקול האלוקי קובע, מה נקרא מיעוט רע שעדיין המציאות סובלת ויכולה לתקן, ומה נקרא ריבוי רע שכבר העולם האמיתי לא יוכל לשאת את אותה מציאות. זה נקרא הבירור שעליו הרמח"ל מדבר בפרק שלנו. יש כאן בירור לדחות הרעים מבינינו. כי אחרת בלי ההבנה הזאת שעולם הבא זה עולם אמיתי, זה ארץ ישראל האמיתית שאותה אנחנו עומדים לנחול, אז כל אחד מבין מה הבעיה, שכל אחד יישא את עוונותיו ובסוף יקבל משהו, מצווה אחת שהוא קיים. לא, יש כאן מציאות אמיתית, יש כאן לנחול. והנחלה הזאת היא באמת עומדת בשיפוט אמיתי של יחסי טוב ורע. אז את זה צריכים להבין. יש שיקול אלוקי מהו הרף המינימלי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, שמי שינחל את הארץ הוא רק מי ששייך לשם.
אבל זה, אני מבין שזה
מוכרח
לקרות, אבל איך אפשרי שדבר כזה יקרה בצורה הזאת?
אם יש תוכנית לעולם ויש צורה אמיתית איך טוב אלוקי יכול להופיע על בני אדם, אתה מבין שחלק מהחוקיות הזאת מחייבת ברור. לא נוכל לעמוד ולשים את עצמנו במקום השיפוט האלוקי. זה מקום שאנחנו צריכים לקבל אותו כעובדה שיש, חייב להיות רף כזה. עכשיו השאלה השנייה ששאלנו, אבל איך דברים כאלה יכולים להיות מתורגמים? איך מתרגמים? אז אמרנו שבאמת אי אפשר לתרגם את כל הקומה כולה. מתרגמים רק חלק ששייך לקבל את התרגום הזה באמת. זו הייתה הצעה שלנו בלבד. הצעה שכאן כיוונתי כאן לדעת דעה נוספת. בכל אופן, הצעה. לא מצאתי מקור שמישהו יגיד דבר כזה, אבל זו הצעה שאפשר לקבל אותה אולי כהצעה. רק הצעה בלבד.
אבל התרגום הוא רק חלקי, אז מה?
בנדמי,
לקחתם לי חלק מ...
אז עוד פעם, עד שאתה שואל את זה, אז תשאל שוב פעם, איך אפשר לקחת לאדם מצווה אחת? הוא יצעק ויגיד, מגיע לי לעולם הבא חלק. בלי השאלה איך תרגמתם לי את זה, לא תרגמנו לך את זה. הבא אדם ואומר, פעם אחת עשיתי מעשה טוב, אני בן העולם הבא. אז בואו נתקומם על כל המושג הזה של איבוד חלק לעולם הבא, כי הרי הוא עשה משהו חיובי. אז פה את זה אנחנו צריכים לקבל, שיש ארץ ישראל, יש נחלת הארץ. ארץ לא, ישראל לא תסבול ריבוי של התגברות הרע. יש לזה רף אמיתי, משפטי. זה, את זה צריכים לקבל איך שלא יהיה.
ההנחת יסוד של כל השאלה של השכר הוא לא גבולי?
שמה? אז עוד פעם, מי הרמב״ם מבין שכל השכר הוא לא גבולי? מה זה לא גבולי?
מה
לא,
זה
לא,
מה שכר?
רגע, אבל לדייק, כשאתה אומר לא גבולי, למה אתה מתכוון? השכר תמיד יהיה גבולי, כי אנחנו בעלי גבול. אבל יש כללי, יש כללי הגבול בעולם השכר, ויש כללי גבול בעולם העבודה. אנחנו מדברים עכשיו על, על, על תרגום עצום מאוד, לא?
לא, אם זה גבולי, אז זה לא כל כך עצום.
אני שואל אותך שאלה, משה רבינו בער ניזון מאור של מעלה, והוא לא אוכל לחם גשמי, אבל אוכל ניזון מאור של מעלה. אם יתרגמו לו את זה ללחם אנג'ל, אתה מבין שזה משהו אחר. אז מה, אז, 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 אז מה זה משנה שקוראים לשניהם אכילה, ושניהם גבולים?
אבל השאלה כבר לא עומדת.
למה היא לא עומדת?
איך יכול להיות שבלתי
גבול יצא? לא, לא, לא נגענו בבלתי גבול. אנחנו מדברים הכל בערך הגבול. השאלה פה לא בלתי גבול, השאלה היא בגבול. גם בגבולנו יש לנו, יש לנו אור של מעלה, ויש לנו חוקיות הנפש השפלה, איך היא אוכלת ואיך היא, ואיך היא מרגישה, מילוי חסרונותיה, יחסים. אז את זה לקחת, דבר יחסי לקחת, לאז תתענג על השם, מי, מי עונג על השם לעונג יחסי. זה דבר שהוא לכאורה לא מובן. טוב, אם אנחנו כל כך עסוקים בשאלה הזאת, הסימן שאנחנו מבינים טוב את הסוגיה.
זה בדיוק גדולת הרע. זה,
מה?
לא, לא.
מה זה?
זה? זה בדיוק גדולת רוע מעשה רע.
זה לא, הרע הוא לא גדול.
לתרגם, הוא... יש כוחו לתרגם את, את, את המסחר הגדול לתוך זה, זה צריך להביא, רעת העונש אולי.
טוב, אבל, אנחנו, אבל, אבל מנסים. אם, אם אנחנו לא יכולים להבין, לא נבין. אם אפשר להבין, אנחנו שואלים, האם אפשר להבין את זה? כן.
האם לא אפשר להגיד שכמו שאמרנו, יש, יש בני אדם שבאמת לא מגיע להם שום דבר, שמה שהם עשו זה לא מתווה, למה, למה טוב להם בעולם הזה? כבר לא שם בכלל להגיע את המשפט. זה שייך לטוב לו, כי צריך להיות שיהיה טוב לו. אפשר לעשות דבר כזה? שבאמת יש בני אדם שלא מגיע להם שום דבר, כמו שאמר אמר, שגם רשע וטוב לו, זה גם נדיר. זה גם לא, זה גם לא מקרה שרשע וטוב לו.
נו.
כי צריך שיהיה טוב לו, הנהגת האיחוד. מה, מה, זה בכלל לא שייך להגן המשפט. לא מגיע לו כלום. אלא טוב לו כי צריך שטוב לו.
אז בוא נראה אחר כך אם זה, אם, איך, איך זה משתמע באות וו. באות וו רמחל ישלים את זה. אולי אתם רוצים לקרוא יחד את אות וו. סיימנו את זה או לא התחלנו את זה? לא התחלנו.
יש גם שינוי, האם יש גם כן שינוי בעניין של מערכת הרע? בסופו של דבר הרע אמור לאכול מי שנכנס לזה, זה צריך לעשות את הפעולה שלו, ועכשיו אנחנו אומרים שהרע לא יעשה את הפעולה שלו. כמו שהמצווה שלו, אנחנו לא יקבל את זה בעולם, בעולם הבא. אז גם הרע, אז הוא משנה איזשהו פעולה כאן, הוא משנה גם פעולה על הרע. עכשיו, מה צריך לאכול אותו?
למה? מי פתר אותו? מי פתר אותו? לא, בעולם הזה הוא יקבל, אבל בעולם הנפשות הוא יקבל, הוא יקבל עדיין, הרע לא יניח אותו.
אבל הרע כאן לא פועל כחוקו.
טוב, אבל זה בגלל מידת המשפט מחייבת שהוא איזון מסוים. כן, אז רק נשלים את השאלה, כיוון שדיברנו על השאלה, אז רק לפני שנקרא הלאה, אז מה אנחנו עושים עם כמה מקומות במדרשי חז"ל, שנראה לכאורה שיש גם תרגום כזה. לדוגמה, הגמרא במסכת קידושין, הגמרא אומרת, כל מי שנעשה לו נס מנקים לו מזכויותיו. אז איך, איך, מה הקשר? למה אדם שעושים לו נס מנקים לו מזכויותיו? זה כבר, מה?
זה משהו אחר.
לא, אז שוב פעם, מדובר פה באדם, מדובר פה באדם צדיק, אבל כיוון שהמציאות שלו הביאה אותו עולה, נכניס, יכניס עצמו למקום סכנה ו, וההנהגה נאלצה לעשות לו נס, אז זה מנקה לו מזכויותיו לעולם הבא. יעקב נורא פחד, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, שמה ניקו לו מזכויותיו, כי הוא עומד מול עשיו. מה, מה זה קשור? איך, איך, שוב פעם, איך, פה זה כבר משמע, שאם יעקב מפחד, יהיה קשה לי דוחק להגיד שהוא מפחד רק מאיזשהו משהו, משמע שיש כזה מושג מנקים לו מזכויותיו. אז שוב פעם זה קשה. איזה יחס יש בין הדברים, אה?
בנס זה יותר הגיוני. זה מערכת אחרת, מערכת שלי של יותר נצחית כמו שרגע.
אני מסכים איתך שהקדוש ברוך הוא מכניע את סדרי הטבע בשביל רצונו, אבל סוף כל סוף מעשה מצווה נשאר מעשה מצווה, שלמות היא שלמות, הדבר הזה לא מובן. דוגמה נוספת ראינו, כן, נכון, אבל זה מביא לנו, אנחנו מקבלים דוגמה, דוגמה נוספת, כמו שאתה אומר, גם לא מסיבת שליטת הרע אלא מסיבה שיש כזו הנהגה משפטית, שדבר דבר נצחי יכול להיות נפדה בסדרי העולם הזה. הדבר מאוד מאוד קשה. דוגמה נוספת, המדרש הידוע ברבי יוסי בן חלפתא, שיש לזה כמה נוסחאות בדברי חז"ל, אבל כל פנים הנושא העיקרי הוא שהוא קיבל, אשתו חששה שהוא מקבל בעולם הזה את חלקו, והוא נאלץ להחזיר את מה שהוא קיבל, והיה נס גדול שהסכימו לקבל בחזרה. וממה, מה החשש כאן? מה הקשר? אם הוא מתפלל ומקבל רגל של זהב או מרגלית מן השמיים, זה ייתכן שזה יהיה לחשבון דרגתו הנצחית? איך אשתו אומרת, שמה שולחנך יהיה חסר? מה הקשר? אז דווקא שם, אני אומר, בסיפור ההוא מצאתי קצת מקור אחד במדרש רות רבה שמביא את הסיפור הזה בסגנון שאפשר קצת ליישב את זה. הוא מביא שם סיפור, בסיפור ברות רבה, שהם ישבו בבית המדרש, זה ערב יום טוב, ישבו ולמדו, לא דיברנו על זה, נכון? ישבו ולמדו בבית המדרש, ורבי יוסי בן חלפתא שואל את החברותא שלו, מה זה כל הרעש בחוץ? אז הוא אומר לו, עכשיו ערב יום טוב, וכל הפועלים באים לבקש את שכר פעולתם מהבעלים שלהם, רוצים כסף לקנות אוכל ליום טוב, אז הם באים לתבוע, ויש כנראה ויכוחים, מסע ומתן, זה אומר לי מגיע לי יותר, עבדתי יותר שעות, רעש כזה עמולה. אז רבי יוסי אומר לחברותא שלו, הם הולכים לבקש את שכרם מהמעביד שלהם, אני אלך לבקש את שכרי מהמעביד שלי. הוא יצא מחוץ לעיר והתפלל וקיבל את מה שקיבל. אני אומר, אפשר לומר לעניות דעתי, שמה שאשתו, שהיא חקרה אותו מאיפה הוא הביא את הכסף ליום טוב, והוא סיפר לה את הסיפור כעובדתו, היא הרגישה שהוא הלך, שהוא ביקש שכר, הוא לא התפלל לבקש פרנסה, אלא הוא ביקש את זה כמו אדם שמבקש שכר, הוא ביקש את שכר מעשיו, וכשאדם מבקש את השכר על המעשים שלו בעולם הזה, זה כבר דבר שהתרגום פה הוא כבר באמת, יש לו כבר מהלך. וזה אשתו חששה, היא אומרת לו, אתה פדית בבקשה שלך, בתפיסה שלך, את השכר בעולם הזה. שפה זה כבר בחינה מסוימת של, מה, כאילו, כשאדם עצמו בא ואומר, זה בחינה טועה על הראשונות, אדם שבא ואומר, אני רוצה לפדות את ענייניי השלמים בעולם הזה, אז זה כבר סדר אחר, זה כבר סדר באמת חמור, ועל זה היא תקנה אותו. מה זה? מה זה? אדם מתפלל, אז מה זה סדר תפילה בכלל? בסדר, יפה מאוד, זה בדיוק. אז אני אומר, זה אשתו הקפידה. הוא ביקש לקבל את שכרו בעולם הזה. אז זה דבר חמור, זה אשתו הקפידה, אומרת, הבקשה הזאת היא לא לגיטימית. ועל פה אתה באמת עלול, באמת, אני מפחדת שמסרו לך על חשבון הנצח, כי אתה ביקשת את זה. אולי הוא הבין כי הוא היה במצוקה, ולא ידע איך עושים יום טוב, אולי היה במצוקה, הוא אמר מילים שאינם מגונות. אבל בכל אופן, שם הסוגיה נראית יותר, כבר רצית להוסיף?
אם זה כזה קל הרב להגיד את זה, אז אפשר להגיד את זה גם על כל אותם רשעים שהשכר שלהם מתורגם לעולם הזה.
למה? כי הם תרגמו אותו כך.
כן, אם נשאל אותם בעולם הזה מה הם מעדיפים, ודאי שהם יגידו שהם מעדיפים שכר בעולם הזה. אז זה אותה סוג של בחינה של תועל הראשונות.
טוב. אתה אומר, אם אפשר להגיד את זה, כבר אפשר להגיד גם את זה. בסדר?
אני חושב
שבעיקר התשובה שלו
ממקודם, על השאלה שהזדמנו פה באותו,
אני חושב, אני חושב,
בעיקר את השאלה איך יכול להיות שעניות מצוות יקבלו שכר בעולם הזה.
כן. אז יש לנו שלוש אופציות בינתיים לנסות ליישב את השאלה הזאת. אופציה אחת שנבדוק אותה, שהיא לא כל כך לעניות דעתי נראית בהמשך הספר, ואתם תכריעו, שאולי מדובר באדם שהמצווה שלו הייתה כל כך דלה, שהיא מראשיתה לא הגיעה לעולם הבא. רק מצוות כאלה דלות יכולות להיפדות, ומצווה שהגיעה לעולם הבא באמת. לפי זה יוצא חידוש גדול, שבעצם המצווה, שכר המצווה עצמה, מודבח חוק בכמה רמות. אם עשית עד מעשה מסוים, מקבלים אותו בעולם הזה, ומי רף מסוים מקבלים אותו לעולם הבא.
באיכות.
תלוי באיכות. אפשרות שנייה אמרנו, שמה שעכשיו צוריאל, צור, סליחה, אומר שמדובר עצם זה שהאדם, העולם התקוות שלו זה טובת העולם הזה בלבד, ואין לו בכלל ציפייה למערכת האמיתית, פירוש הדבר זה גוף הגורם כאילו הערך המצוות אצלו נמוך בבחינה טועה על הראשונות, בבחינה כמובן חלילה הוא לא טועה, וכמו למה הדבר דומה, יש תשובת הנציב במשיב דבר, אז יש שם תשובה מאוד מעניינת שרב אחד מאיזה עיירה שואל אותו, שאצלם בעיירה היה סיפור שאדם אחד מכר את העולם הבא שלו לחבר שלו באלפי רובלים, עשה בסכום ועשו עסקה וסגרו. אז עכשיו הוא רוצה להתחרט, האם אפשר? אז הנציב עונה לרב הזה, אומר, אלמלק משום כבודך אני בכלל לא הייתי פונה לשאלה כזאת. הוא אומר, זה כל כך, הוא אומר, גאלה נפשי, הוא אומר, איך אדם יכול בכלל איך ייתכן שיהודי יכול לעסוק בדברים כאלה ולוותר על נצח בשביל העולם הזה? אבל הוא עונה שם בסוף תשובה מפורטת, מביא את כל המקורות מחזל שאין דבר כזה, זה לא חל, אדם לא יכול למכור, אדם לא יכול למכור שלמויות, כמו שהגמרא במסכת סוטה אומרת, אם ייתן איש את כל ביתו, און ביתו באהבה בוז יבוזו לו, אלא רק באופן שהוא היה חלק מסיוע למצווה לפני שהיא נעשתה. אבל אחרי שהיא נעשתה, אי אפשר להעביר שלמויות. אבל מה?
איך עשיו יכול לקרוא את הבחורה?
בחורה זה, צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת. מה זה בחורה? אבל בכל אופן, אבל מה שכן, אבל לפי ההצעה שצור מנסה לומר, אז צריך לומר שיש כאן שני צדדים. נכון, זכות המצווה לא יכולה להעתק, אבל זה שהאדם מעיז למכור את המצוות, הוא באמת איבד את ערכן בעיניו. ויש כאן יחס מזלזל להבנת ערך המצווה. הוא תופס את המצוות כמו איזו סגולה אלוקית, המלצה לחיים טובים בעולם הזה וכדומה. שמי שמבין כך, אני אגיד את זה אולי כהערה נוספת. אני אומר, אדם, יש המסילת ישרים בסדר הוויכוח, מביא, הוא פותח קצת המכתב יד שמצאו במוסקבה למסילת ישרים במהדורה המקבילה, אז הוא פותח, הפתיחה העיקרית זה בהקדמה ופרק א', ושם הוא מסביר שכל פרק א' שהוא תורח כל כך בעריכות, זה הכל ישלול רעיון פילוסופי שהיה כנראה מקובל בזמנו אצל אנשים יראים ושלמים, שכל מצוות התורה הם בעבור העולם הזה בלבד, שהכל המלצות לחיי העולם הזה, כל תרייג. זה לא הקושייה היחידה. מה? זה לא הקושייה היחידה. אתה, אין ספור לאי הבנה של הרעיון הזה. אבל לצערנו הרב, עד היום יש אנשים שככה חושבים, שהמצוות הן אנושיות, הן לא אלוקיות.
יש בזה אמת, מסביר.
אתה צריך להסביר למה אתה מתכוון, אם רוצה לשתוח את הדיון.
יש מצוות שהן באמת קשורות לאורח חיים נורמליים.
לא, אני לא אסכים. אני על כל פעמים דעתי, זה לא אומר כלום. יכול להיות שאתה צודק יותר. אני אומר שאסור לומר דבר כזה. מותר להגיד, הסגנון, כמו שהרמח"ל אומר, שהמצווה הנצחית יש לה הערה חיצונית, שהרי היא חייבת גם להקים את הגוף של האדם בתחיית המתים. אז ברור שיש לה גם הערה בחיצוניות, אבל זה רק איזשהו פרי חיצוני, אבל חלילה וחס להתייחס שסיבת המצווה היא לעולם הזה. זה ודאי, אפשר להגיד שזה מותאם, שזה מכוון, שזה מקביל, אבל ודאי חלילה למצוא טעם במצווה לסיבה אנושית. הדבר הזה הוא ודאי לא חוקי, כן?
לפי מה שהרב אומר, אז אולי זה עוד יותר משלים את מה שניסים להגיד, שהרי על הערת המצוות בחיצוניות הוא אף פעם לא ויתר, כי זה מתורגן לעולם הזה, אז את זה הוא כן רוצה.
טוב, זה להפליג עוד ועוד, עד כמה הדברים תלויים בדעתו.
זה
קודם
דומה לתשובה הראשונה, לא? זה בעצם מה
שרב
מדבר עכשיו, זה האיכות.
כן, לא, אבל נפקמין היא אחת, שלפי צור, המצווה בהתחלה הייתה שלמה, ואחר כך הוא הצליח להוזיל אותה. לפי דבריו, מראשיתה היא הייתה חסרת ערך. נפקמינה, בסדר. אבל בכל אופן, אני אומר, אני הקטן הייתי אומר שאותו אדם שחושב כאותה דעה נפסדת שהרמח"ל שם מביא, אני אומר, הוא באמת לא בין העולם הבא איש הזה. כי מי שתופס את המצוות כקומה אנושית שקשורה לעולם הזה, כהמלצות, הרמח"ל מגדיר את זה שם, כמו כלבושים מפני הצינה או כבתים מפני הגשמים, אז הוא באמת... אי אפשר לזכות אדם, אדם בקומה כזאת, הוא לא בין העולם הבא.
זה לא כמו לוחש על המכה?
מה זה?
זה לא כמו לוחש על המכה?
יפה, יפה. דוגמה יפה שהרמב״ם אומר, לוחש על המכה, אין לוחה לכל העולם הבא. מה? למה לא?
מה זה קשור? הוא פועל בדברי תורה רפואה, מה זה? זה מה לעשות במסע רפואה כדי...
בסדר, אני מסכים. אז אתה אומר, הוא אומר חילוק, הוא אומר ששם הוא יותר גרוע כי הוא זלזל בתורה. ואני אומר, יש זלזול יותר גדול אם הוא מזלזל ואומר שכל תרייג, זה גדרן. מה ההבדל אם אתה לוחש על המכה ועושה דברי תורה רפואה של בני אדם, או אתה אומר שכתפילין זה סגולה אנושית כדי להיות אדם הוגן וישר בין החברים? אז מה?
אפשר ללמוד מצד החומרה של המעשה, אבל לא מצד גוף המעשה, זה
משך. אני לא רואה הבדל, אני לא מבין איך נוכל להבדיל.
הרב באמצע התשובה, נכון?
לא, אז בעצם אמרנו, זה האפשרות השנייה שצור הציע. האפשרות השלישית שאני חשבתי להציע, שכיוון שהרמח"ל אומר שהתורה דיברה בשתי קומות, בכל מצווה יש לה קרן ופרי, אז הפרי עצמה היא ערה מעצם המצווה, שזה כל מושג שנקרא שכר המצוות בעולם הזה, אז אותו פרי יכול להאיר לאדם גם ללא הקרן, כי הוא מגיע מהערת המצווה בעצמה. כשאדם נוטל ידיים, יש לו סוד גדול נצחי, ויש לו גם כן, חז"ל גילו לנו שיש פה השפעת שפע בפרנסה, שנולדת מהערת המצווה עצמה. איך הדברים מתחברים? נשגב מאיתנו. למה? לא כי העולם הזה, כי העולם הזה הוא לא עובר. אם העולם הזה היה עובר, זה היה בלתי אפשרי, כזאת תיאוריה. אבל רק כי הרמח"ל יודע שהעולם הזה הוא עולם נצחי, אז המצווה מהירה גם להשפעה חיצונית.
ולמה את הקרן הוא לא מקבל?
מה זה?
ואת הקרן למה הוא לא מקבל?
כי הוא לא יכול לקבל.
כי הוא
לא יכול. כן. אז מה, בעיקר השאלה שמטרידה אותנו עכשיו, זו שאלה, מה הם עושים עם המנקים לו מזכויותיו. זו סוגיה קשה. מה פתאום מנקים, מי שעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו?
זה.
מה?
זה משהו.
הוא לא קיבל, הוא לא קיבל כלום. מדובר באדם צדיק, הגמרא שמדברת על אדם צדיק גדול. אז מה איזה תרגום יש פה?
כמו שהרב אמר,
מה זה?
כי הוא מעדיף לבזבז את השכר של המעשים שלו, הוא לא ימשיך לחיות, הוא ימות, מה יעזור לו?
שם מדובר באדם שזלזל במערכת, כאן מדובר באדם, אלא שהוא הכניס את עצמו למקום סכנה.
זה
עצמו.
לא, זה כמו זה שהתפלל, זה כמו זה שהתפלל לבקש לקבל שכר על מעשה.
למה? זה לא דומה, למה אתה משווה את זה?
כי הוא היה, עדיף לו להתפלל על זה ולקבל.
זה אדם שחס למקום סכנה, הוא לא עושה את זה בכוונה, אלא הוא לא מספיק, בוא נגיד, מה חז"ל מלמדים חובה על אדם? שהוא סומך על זכויותיו. זה אדם שהולך, אדם צריך להיות, אולי אין לי זכות, הוא הולך לבטח, הוא אומר, אני בטוח שאני אנצל. חז"ל אומרים לו, תשמע, השטן מקטרג בשעת סכנה, והוא עכשיו תובע למעלה, איש שהולך כזה ביטחון, מהר אני תובע לפתוח לו את הפנקסים, ולערוך נגדו משפט חוזר, מראש השנה. ואתה בסכנה עצומה, כי באמצע טבת או שבט, עכשיו אין לך שופר. ובלי שופר, לבוא למשפט, אתה בסכנה עצומה, ואתה עלול, חלילה, שהמשפט שלך יהיה לגמרי אחר את הדין. נו, אז לכן, בגלל שהוא הלך בשופי, לכן אתה דן אותו כמו אדם שמזלזל בשכר העולם הבא שלו? הוא סומך. מה? אז למה להתנקות לו מזכויותיו? תגיד לו שהוא חלילה דינו יהיה לא טוב. יצא... אבל זה לא קשור לזכויות שלו, למצוות שלו. מה?
בטוח שזה יעזור לו בעולם הזה, שזה יגן עליו.
באמת התורה מגינה ומצלה? אדם שמח על זכויותיו, הוא באמת הכניס מו לסכנה גדולה למעלה, לא רק למטה. בסדר, נהג שלא קשורה, אבל למה?
זה כמו שהוא ביקש שכר
למה?
למה? מפני שצריך זכויות. נכון, צריך זכויות. ואם אתה הולך, סימן שאתה אומר, כן, אני רוצה את זה, אני רוצה להשתמש בזכויות האלה עכשיו, פה.
אבל אולי... זכויות לא באות מרצון,
והם הנס
לא
במרצונו
של האדם.
לא, שם הגמרא, כשחזל אומרים כזה מאמר, ודאי מדובר ב... שכן, שיש לו שיקול בידיו אם להימנע מלהיכנס למקום סכנה. אחרת לא היו אומרים לנו את זה, נפקא מינה לנו לדעת את זה.
אז מה זה יעקב שפחד שמה היה לו נס? איפה יעקב הכניס עצמו בכוחות עצמו לסכנה? להפך, הוא ברח מעשיו.
זה הדוגמה הפוכה.
חזל אומרים שמחזיק באוזני כלב מתעבר על ריב לו, לא על יעקב אבינו, שטובים אותו, למה אתה שולח לו שליחים? תברח. אז יכול להיות שהוא חשש שמה שיקול הדעת שלו באמת היה לו טוב, הוא סיבך את עצמו עם הרע.
זה
קשור
לזה שצדיקים מתפעלים על רוצה מתנת חינם, רק לקבל רק מרוצה מתנת חינם.
זה משהו אחר. רוצה מתנת חינם זה בכל המובנים, גם עולם הזה, גם עולם הבא. זה אדם שכואב לו מקוות שמיים, זה רוצה מתנת חינם. סתם להגיד רוצה מתנת חינם זה לא חוכמה להגיד. כל אחד רוצה לקבל מתנת חינם. אבל להיות ראוי למתנת חינם צריכים להיות ראוי לכך. אין מתנות חינם בעולם הזה, כי זה נמד כיסופה. זה רק...
מה המקודם של כל מצווה יש קרן בפרי?
כן.
וזה אנחנו מחכים עולם הזה, עולם הבא?
כן.
אבל בוא נמציע שאולי המנקים לו, זה מהחלק של הפרי.
אהה.
אבל לא כל מצוות יש להם פירות.
טוב, זה...
כתוב רק אלו...
מנקים אלה שיש להם פירות. מעצי צורי, לא מעצי
שרק. יפה, טוב, תשובה מאוד יפה. מתיישבת על הלב.
זה מה שאמרנו בהתחלה, לא?
לא, עוד פעם, זו שאלה חדשה. שאלנו, זו שאלה כעת מתמקדים במאמר של מנקים לו מזכויותיו. אז המצאה יפה שרק מהפירות של העולם הזה. דרך אגב, אם כבר מדברים על זה, אז רק נשחזר עוד פעם. האגרה בביורי אגדות בבבא קמא, הוא אומר שחידוש גדול, הוא אומר שאחרי שמעיינים בסוגיה רואים שזה מאוד גם משתמע בסוגיה בסוף קידושין, שמה שרבי יעקב אומר שכר מצווה בעל מלאכה, הוא לא מתכוון לשכר העולם הבא. זה פשיטה, איזה טיפש אדם חושב שהוא רוצה את זכויותיו בעולם הזה? אף אדם, אז מה החידוש? מה זה שכר מצווה בעל מלאכה? אלא מה נגיד שאולי רבי יעקב בא להפוק מאנשים דמיוניים שחושבים שהם מתענגים על השם בעולם הזה? זה רבי יעקב כנראה לא היה צריך להגיד. כל אחד יודע שבתוך עולם העבודה ההתמודדות שלנו היא אמיתית, והרגעים המסוימים שאדם זוכה לרגע של אהבת השם ושל משהו מעין עולם הבא זה כעין וכאפס. אומר הגר"א, רבי יעקב בא להתווכח עם המשנה במסכת פאה. שהמשנה במסכת פאה סוברת של המצוות יש פירות בעולם הזה, והוא סובר שאין פירות בעולם הזה, אלא הכל שמור לו לעולם הבא. תשאל שאלה, ואיך רבי, לפי הגר"א, אז איך רבי יעקב יסביר את כל שכר העולם הזה, את כל שכר המצוות בעולם הזה? יפה. אז מה שחשבתי, ברוך שכיוונתי, שרבי יעקב ילך על שיטה, היה אומר, כמו שיטת הרמב"ם, שבאמת אין קשר, זה לא נקרא פרי המצווה, אלא זה נקרא הבטחה שולית, לקבל תנאי עבודה נוחים, אבל זה באמת לא שייך לעצם, דחוק בעיניך. זאת אומרת שרבי יעקב דחוק. מה?
לא כל כך.
לא קיימלן כדבריו, מה אכפת לך?
מה שהרמב"ן אומר בפרשת בו, זה יכול לתאום את שיטת הרמב"ם?
יכול להיות, לא נראה לי שהוא נכנס להבחנה הזאת. כן, אליבא דאמת הרמב"ן לא, ודאי לא סובר כרמב"ם, הוא כל תשאר הגמול הוא מדבר, הוא מוכיח נגד הרמב"ם, אבל בהבחנה הזאת שהוא מתכוון שם, הוא לא מתכוון לרדת להבחנה העמוקה הזאת.
מה שאתה לגבי מנקים מסלוטה, רק שיהיה ציור שאדם בעצם היה, הכניס עצמו למצב בעייתי, ואז צריך לנצל את זה נס.
כן,
זה לא לגבי אדם ש... לא במחילה, הוא היה במקום שאדם שם השואה לא עלינו, לא הכניס את עצמו למצב שם. היה מצב כזה, והוא מתפלל על שם שיעשה לו נס. זאת אומרת, הוא אומר, אני בדרך הטבע, אני רואה שאני הולך למות, אני מבקש גם שיעשה לי נס, למעלה מזכויותיי. לא גם על זה נאמר, שם נקים את זכויותיו? זה רק כשאדם מפגיע, מכניס את עצמו למצב שם?
זה לא, בסדר, נאמר.
צריך לראות את המאמר בפנים, לראות את ההתרשמות בגמרא שם, לראות על מה החז"ל דיברו.
מה אומרת על רבי יעקב?
כן, ושם אבל הוא הכניס את עצמו למקום סכנה. לכן אני אומר...
מה? הספסל, שהיה יושב בספסל וראה כלב שבא והלכה שהרג אותו, והוא ישן כל הזמן, ובסוף בא איזה מישהו והעיר אותו, אמר לו, איך ניצלת מי? זה שמה ש... הוא לא הכניס את עצמו לדבר הזה, הוא גם לא התפלל על זה.
ושם הגמרא אומרת שוב פעם נקים לו מזכויותיו, הגמרא מביאה את המאמר הזה?
שהוא זכה בזכות זה שהוא לא הקפיד אף פעם, לא עלית על מיטתי בגלל שלא...
טוב, אז היה לו זכות שמירה מסכנה.
אלא גם שעזרתי למי שעשה לי משהו.
כן, אבל זה לא קשור למאמר הזה.
לא, ההפרש אולי ההפרש הוא שהוא לא רק שהוא לא התפלל, הוא פשוט יודע לתלות, למה?
שוב פעם, שאלה איך אנחנו מסבירים את זה. איך מסבירים את ה... אם לפי מה שרבי ישראל אמר, אז זה עצם ה... עצם הכניסה היא זו שגורמת את, ה, את, ה, את הניקיון. לפי מה שהרב אמר, אז זה באמת לאו דווקא. כן. משפטה,
אבל
קטי מדהר
אמר שתפילה זה לא,
זה לא
רק בשביל הצפויות.
נכון.
כן, כל מה שנועה אמר, קודם כל על אורים של צדיקים, ואתכן על השם, שצדיקים מבקשים אתם להתחילה. וכל העניין של תפילה, ומעמוד, ויבוא לפרחה זה יפלל. עניין של דין, של זכויות.
אני לא מבין איפה אתה מתחיל את הסוגיה. אני לא... תפילה היא לא, אין לה שום קשר בין מה שאדם בא לבקש בזכויותיו. תפילה היא סדר התקרבות ושלמות, שעד כמה שאדם מתקרב ונשלם על ידי התפילה, הוא הולך ונעשה יותר ראוי לקבל את השפעת הקדוש ברוך הוא. זה ההגדרה. תפילה היא אז אני לא רואה איפה מכניסים את הסוגיה הזאת כאן. מה זה קשור לנושא של בקשת העלאת הזכויות שלי? הרי הגמרא אומרת שכל מי שמזכיר את זכויותיו מזכירים לו בזכות אחרים. כלומר, לא, אף פעם בתפילה אין מקום להגיד זכה לי אלוקים לטובה, כמו שנחמיה אמר וחז"ל מבקרים אותו. אין כזה סדר, אלא אני מתקרב, אני נכנע, וכמה שאדם נכנע אז הוא נעשה יותר ראוי. כן, אז בואו נמשיך בעזרת השם את אות A. עכשיו באות A אנחנו אפשר להגיד שזה הפסק סוגריים מרובעות בתוך הנושא. הרמח"ל כאן בא להסביר לנו מה זה סוד בכלל איסורים ממרקים, כיוון שאנחנו עסקנו פה בבירור שנעשה לקראת קיבוץ השלמים, וישנם אנשים שמקבלים את, את, את התיקון שלהם בעולם הזה. אז הוא רוצה להסביר מה זה הרעיון שאיסורים הם מרקים. והנה כשתעמיק עוד בעניין הזה תראה שמלבד היות עניין זה נמשך על פי המשפט והדין כמו שזכרנו, הנה הוא מיוסד על, עוד על פי המציאות הנברא. וזה כי הנה כבר ביארנו שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם בגופו ונפשו מציאות שלמות ומעלה, ואופקם המעשים הרעים מעצימים בו מציאות אחירות וחיסרון, והכל בשיעור מדוגדה כפי מה שהם המעשים, לא פחות ולא יותר. והנה האיש הצדיק שירבה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר ומעלה, אך מצד אחר מפני מיעוט מעשים רעים שעשה, הנה נמצא בו תערובות קצת חושך ואחירות, כל זמן שיש בו תערובת הזה איננו מוכן והגון לדבקות בו יתברך. על כן גזר החסד העליון שימצא לו צירוף והוכלל האיסורים ששם יתברך שמו בסגולתם, להסיר מאותו האדם האחירות ההוא וישאר זך ובעיר מוכן לטובה בזמן הראוי. ואומנם כפי שיעור האחירות שקיבל האדם במעשיו, כך יהיו האיסורים שיצטרכו לצירופו, ואפשר שלא יהיה בכוח האיסורים הגופניים להסיר האחירות ממנו, ויצטרכו לו איסורים נפשיים, הכוונה היא בעולם הנפשות, והכלל מתפרט לפרטים הרבה, אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. אז מה בעצם החידוש הגדול שהוא בא להסביר לנו? שלא נבין שאיסורים, איסורי מרוק, זו איזושהי אנישה, מערכת אנישה צדדית של נשמעת כמו נקמה, או אלא... אלא ודאי מדובר בחוק בעצם. הרע, צריכים להבין, הרע, כל מערכת האיסורים שייכת למרכבת הרע, ומרכבת הרע נוצרה רק לתת לעולם חוקיות לשלושה דברים, או לפיתיון כדי לאפשר לאדם, למין האנושי, את הבחירה החופשית, או כסדר ההנהגה המשפטית לקטרוג, או חלילה לחבל ולפדות בעצמה את הרע שהאדם נפתח אחריה. מרכבת הסטרא אחרא חייבת לעולם ועד להיות תחת ממשלת הקדושה, ולכן היא לא יכולה לצאת מעבר למעגל הסגור שלה. אז לכן ברגע שהאדם נפתח אחריה, הוא חייב להיות שבאותו רגע היא קיבלה מינוי, עכשיו תלכי להחזיר אותו הביתה. זה בדיוק החוקיות, והיא באה עכשיו לשלוט עליו כדי לנקות אותו. כמו שחזל אומרים, לעלוקה שתי בנות, הפסוק בספר משלי, שזה כינוי לגיהנום, כי העלוקה היא מוצצת דמים הרעים ומתה. היא פשוט מאבדת את אחיזתה באדם על ידי שהיא לוקחת ממנו את החלק הלא טוב שבו. אז זה בדיוק החוקיות של הרע. אז רק הוא מגדיר לנו היטב שלא נתבלבל לתת למערכת האיסורים מקום יותר ממה שהיא. היא בסך הכל פקידה קטנה בתוך הסדר של שליטת הטוב. אכן, הרשעים הגמורים הם אותם שנתעצם בם בעוצם רוע מעשיהם החירות כל כך גדול וחושך כל כך רב, עד שנשחטו בגופם ונפשם באמת, ושבו בלתי ראויים בשום פנים להידבק בו יתברך. והנה אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים, אבל הם מעשים שבעלותם במוזני צדקו יתברך, אינם מכריעים את בעליהם לצד הטוב האמיתי כלל, לא מצד כמותם ולא מצד איכותם. כי הרי אילו היו מכריעים אותם לזה, כבר לא היו נחשבים רשעים גמורים, אלא מאותם שמצטרפים והולכים עד שמגיעים אל מצב מוכן לטוב. אכן, כדי שלא תהיה מידת הדין לוקה, שישארו מעשים אלה בלי גמול, וחק שיינתן להם שכרם בעולם הזה כמו שזכרנו, ונמצא הזכות האוקלה, ואינו מגיע להצים בהם שום מעלה אמיתית. אז כאן האמת היא, אם נגיד בהגינות, אז אני חושב שההצעה של יוסף כן עוברת כאן בתוך המילים. מה שיוסף מקודם הציע ואמר, שבאמת כל החוק הזה של שכר בעולם הזה, זה רק במצוות דלות מעיקרן, קצת משמע כאן בתוך הדברים. שימו לב, אפשר להבין את כוונת הרמח"ל בשני אופנים. אתם תכריעו. אפשר להגיד, והנה אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים, ולמעשים שבעלותם במוזני צדקו יתברך, אינם מכריעים, כי ביחס אל ריבוי הרע, הם השיקול האלוקי בין רוב הרע למיעוט הטוב, השיקול אומר שהוא לא יכול להיות בין העולם הבא. ואפשר לבוא ולומר, כמו שיוסף מבין, שהשיקול הוא מה שהרמח"ל אומר שבעלותם במוזני צדקו, הכוונה היא שזה שיקול פרטי לערך המעשים הטובים. האם המעשה הטוב הזה הוא באמת טוב, יש בו טוב, או שהוא לא בכמות ולא באיכות, מהווה בכלל אחיזה בטוב. אבל לפי ההבנה של יוסף, אילו יש ליהודי מצווה אחת בודדת, שהיא באמת קשרה אותו לנצח, כבר אי אפשר לקחת לו את העולם הבא. אז יהיה...
שמצד האדם הזה עצמו, כלומר, יכול להיות שבאצל אנשים אחרים, המצווה הזאת הייתה גם בכמות, אבל גם אפילו לא בטוח, אבל באיכות, בעיקר באיכות, מעולה, שזה הייתה מזכרת הבחירה לעולם הבא. אצל אותו אחד, כי בהתנהגותו, באמת זה היה... זה לא משהו כללי.
אז עוד פעם, אז יש לנו דיון פה. האם השיקול הוא במעשים הטובים, או השיקול הוא בין המעשים הטובים לבין המעשים הלא טובים? טוב, אז זה בדיוק עכשיו הדיון, ואתם צריכים להכריע בזה, כן?
מה זה אומר? עד שנשחטו בגופם ונפשם.
כוונה היא, גוף זה נפש השפלה, ונפש הרמח"ל פה אומר זה נשמתם. זה בעצם... מה? יפה. הנשמה, שאנחנו מדברים על נשמה, מדברים רק על חלק נשמה דרוח ונפש. זה הכל חלקים יחסיים ששם אפשר לפגום. כשמדברים על הנשמה, היא מקום באמת נשמה דנשמה, שם בכלל אי אפשר בכלל לגעת. היא רק מאירה לנו, והיא בכלל לא נפעלת על ידינו. כן, בדיוק. לבושי הנשמה. זה נפש ורוח דנשמה. כן.
הגוף קבלה נפש שלנו.
נפה, כן.
אולי אפשר להסביר על מה שהרב אמר, שבעצם כאשר מצווה היא לא רק מצווה שהיא ברמה נמוכה יכול להיות יותר רע ממנה, אבל מצווה שהיא ברמה גבוהה לא יכול בחיים יותר רע ממנה.
עוד פעם,
רק מצווה שהיא לא שלמה יכול להיות משהו שיותר רע ממנה, כי על המצווה שלי היא שלמה, זה שלמות בלתי גבול, ואין רע שהוא רע בלתי גבול.
נכון, נו.
אז רק במקרה כזה יכול להיות רע יותר באיכות, ולכן אם היה בן אדם שהיה עושה מצווה...
אתה מחזק את ההנחה שלך שמצווה אחת שלמה אי אפשר לקחת לאדם.
אם אדם היה עושה מצווה קטנה, לא שלמה, ולא היה עושה רע בכלל, באופן תיאורטי, אז עדיין היה לו יותר טוב, ועדיין היה בן העולם הבא.
אז אתה רוצה לקחת לכולה לשני הכיוונים.
כן, כי אם יש... עדיין אם אין מספיק רע, אז עדיין, יכול להיות שיש פה צד העולם הבא.
באדם, מה ביכולתו לעשות? אדם שיכולתו לפעול גדול בנצורות לטוב ופעל לרע, בדבר מסוים הוא עשה טוב, הוא היה יכול לפעול הרבה יותר טוב. זאת אומרת, זה אדם שמושב הוא עשה מצווה אחת, אבל נדע, הצלת נפשות. אחד היה רופא גדול, יכול להגיד...
אז באמת בסוף אות ד' קראנו בשבוע שעבר ודיברנו על זה שבאמת שם הרמח"ל אומר שהשיקול הזה הוא אלוקי שאי אפשר בכלל להשיג אותו, כי באמת על דרך שאתם אומרים זה דברים שמשקלים שאי אפשר להכיל אותם, שום אפילו אמרנו אפילו סנדרין שלמעלה לא יכולים להכיל הבחנות כאלה מפורטות, זה באמת דבר מאוד מורכב. נכון,
בסוף הוא אומר ונמצא זכות הוא כנה ואינו מגיע להתאים בהם שום מעלה אמיתית, בגלל שהם קיבלו את זה בעולם הזה, אז הם לא יכולים לקבל אותו בעולם הבא. כשמדובר על השכר שהם צריכים לקבל בעולם הבא, שאותו הם קיבלו בעולם הזה.
טוב, טוב, טענה. גם בהמשך הפרק יהיה לנו קצת עוד מקומות שישתמע כמו שאתה אומר. טוב, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא בינינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.